בשבוע שעבר דיברנו על הקטע מהמשנה של התנא, והווה דן את כל האדם לקו זכות. ובסוף השיעור נשאלה שאלה איך זה מסתדר עם העניין שיש כזה ביטוי עממי, באמת אין לו מקור מפורש בתורה, אבל הוא בהחלט נכון, שכבדהו וחשדהו, שאדם צריך לכבד מצד אחד, מצד שני גם כן לחשוד בבריאות. זאת אומרת, להסתכל הכל בעיניים ורודות, זה קצת תמימות, נאיביות, יכול לגרור גם כן לדברים לא כל כך מצופים, לא כל כך טובים. אז איפה הקו המשווה בין שני הדברים הללו? אז זו שאלה שנשאלה, שאני רוצה לעסוק בה בחלק הראשון של השיעור. זאת אומרת, מה היחסיות שבין לדון את כל האדם בקו זכות, לראות בראייה חיובית את כולם, מצד שני צריך גם כן להיות זהיר, צריך להיות חשדן, כבדהו וחשדהו. אז איפה הממוצע בין שני הדברים? אז אני רוצה לפתוח בקריאה של קטע ממסכת שנקראת מסכת דרך ארץ. לעולם יהיו בני אדם חשובים לפניך כליסטים. תמיד כשאתה פוגש בני אדם, מבט ראשון, תחשוב אותם כשודדים, כגנבים. ומעשה ברבי יהושע, שהשכים אצלו אדם, הכוונה בא אדם להתארח אצלו, ונתן לו אכילה ושתייה. רבי יהושע נתן לאדם הזה לאכול ולשתות. ואלה הוא לגג, רבי יהושע גר בבית שתי קומות, נתן לו בכוונה, זה היה מתוכנן, יש לך את החדר של הקומה, בקומה השנייה. אלה אותו לגג לשכב, שם זה השינה, ונטל סולם מתחתיו. בין קומה ראשונה לקומה השנייה לא היו מדרגות, היה סולם. אחרי שהוא השאיר אותו שם, לקח את הסולם. מה עשה אותו האיש? עמד בחצי הלילה ונטל לכלים, אסף את כל מה שהוא מצא בקומה השנייה, הרז את זה בסק שלו, קרחן בתליתו, הסק של פעם, הוא ביקש לירד, רצה לרדת למטה, נפל מן הגג, הוא נפל למטה, לא היה לו סולם, נפל מן הגג, ונשברה מפרקתו. יש גרסה אחרת שהרגל שלו נשברה, זה קצת יותר קל להבין, כי אחר כך הוא נשאר ככה עד הבוקר, והוא משוחח עם רבי יהושע, בעל הבית, אז זה קצת מפתיע, אדם שנשברה לו מפרקת, לא... לשחרית, כאילו בבוקר, הסכים רבי יהושע, הוא בא, הוא מצא כשהוא נופל. הוא מצאו כשהוא נופל. הוא מוצא אותו ככה, ולידו ככה פזורים, השלל שהוא רצה לקחת. אמר לו ריקה, כאילו שוטה, כך עושים בני אדם שכמותך? הוא פונה להגנה, הוא אמר לו, ככה עושים? אמר לו, רבי, לא הייתי יודע שנטלת את הסולם מתחתי.
לא ידעתי.
אמר לו ריקה, אי אתה יודע, האם אינך יודע, שמאמש היינו זהירים בך? רק נכנסת על האף שלך, כבר חשדנו בך. זה סתם מעניין, הוא חשד בו והכניס אותו הביתה. הוא הכניס אותו רק שהוא דאג שלא יהיה לו נזקים ממנו, אבל הוא הכניס אותו. מכאן אמר רבי יהושע, לעולם יהיו כל בני אדם בעיניך כליסטים. זה המסקנה שלו בהתאם למה שהוא ראה. כשאנחנו שומעים מסקנה כזאת וסיפור כזה, כולם בעיניך כליסטים, אז אנחנו מתחילים לשאול, אז מה דיברנו שכל השיעור שעבר? מה זה והווה דן את כל האדם לכף זכות? מדובר פה שאתה עדיין לא מכיר בן אדם, אתה רק רואה אותו פעם ראשונה, ויש לך שתי צורות הסתכלות. יש לך אפשרות להסתכל עליו כאדם הגון, ישר, מה שנקרא, תן לו צ'אנס.
יש לך אפשרות להסתכל עליו כשודד עד שיוכח אחרת.
אז פעם אומרים לי ככה או פעם אומרים לי ככה, זה לא שאלה שאתה שאלת, הגמרא שאלה את השאלה הזאת. הגמרא במסכת קלה שאלה את השאלה הזאת במפורש, איך יכול להיות, זה סתירה ממש בין שתי המאמרים האלה, זה לא מתאים. סתם שתדעו שכל השאלות הטובות כבר כתובות, זאת אומרת הם נשאלו והם ענו תשובה כזו, והתשובה הזו היא תשובה שעל פי דין. אחר כך נגיע לתשובה שעל פי מידת חסידות, אבל על פי דין התשובה היא כזאת: כל אדם שאתה מכיר אותו, זאת אומרת הוא ידוע אצלך ברמה מסוימת של הכרה, אתה צריך להסתכל עליו בעין ימנית, איך שזה נקרא, אל תחשוד אותו. גם אם תראה משהו מוזר, מכה עד שלא יתברר לך, אל תחשוד. זאת אומרת, יש מה שנקרא חזקה. הוא הוחזק כאדם הגון, תחזיק אותו כך עד שיוכח אחרת. זה האדם שאתה מכיר. אדם שאתה לא מכיר, זה מה שנקרא מכה ראשונה, ליסטים. עד שיוכח אחרת, עד שהוא ייצור אצל עצמו חזקה חיובית, בריאה. זה התשובה שענתה הגמרא, שאין כאן סתירה. מה שאמרה משנה באבות, שאדם, אל תדון את חברך שתגיע למקומו, הכוונה חברך, שאתה מכיר אותו, אתה יודע אותו, ופתאום אתה רואה, למה הוא מתנהג ככה? למה הוא עשה את המעשה הזה? ואז אתה אומר, כנראה, ואז אתה יכול לשפוט או לימין או לשמאל, תשפוט לימין, כל זמן שלא יוכח אחרת. מה שאמרה, מה שאמר, שתסתכל על כל אדם כליסטים, מה שאמר רבי יהושע, זה כשאתה לא מכיר את האדם. התירוץ הזה טעון הסבר. למה? מכיוון שאנחנו מכירים את הביטוי כל ישראל אחים, יש ביטוי נוסף, כל ישראל חברים. ביטוי. והווה דן את כל האדם לקו זכות. על איזה אדם נאמר? זה נאמר רק על אדם שאתה מכיר אותו? למה המשנה לא סייגה ואמרה רק אדם שאתה מכיר? היא אמרה משהו כללי מדי. היא לא ירדה לחלוקה הזאת שהגמרה פירשה. היא אמרה, כל האדם, תרדון אותו לקו זכות. מכאן באו המפרשים ואמרו שיש איזשהו עומק מסוים במסכת אבות, שלכן היא נקראת מילתא דחסידותא. מסכת אבות לא באה ללהגיד לנו אמיתות פשוטות, וגם לא לומר לנו דינים שהם מידת הדין. היא תמיד באה להגיד לנו מוסר שהוא מעבר למה שהנורמה המקובלת והמחייבת. קצת יותר, זה מידת מסכת אבות. ולכן גם כשאתה רואה בדברים שנראים לכאורה, זה לגיטימי, זה הכי פשוט, זה הכי נורמלי, אתה צריך לחפש ולראות שהיא לא התכוונה לפשוט הזה שאתה חושב, היא בטח התכוונה לאיזשהו מסר הרבה יותר מעודן. היא לא דיברה על ההנהגה המינימלית. יש למשל ביטוי, שינה של שחרית ויין של צהריים וכולו מוציאים את האדם מן העולם. שינה של שחרית זה הכוונה אדם שכל היום, כל הבוקר הוא יושן, יין של צהריים, אדם ששותה הרבה יין בצהריים, הוא נופל אחר כך לישון והוא מאבד את היום החצי השני של היום. מוציאים את האדם מן העולם, זה כאילו שהוא לא מתנהג ביישובו של עולם כמו שצריך. אם את הלילות שלו הוא ער והימים הוא ישן, זה לא כל כך מוצלח. המשפט הזה הוא מדי פשוט להגיד שזה מה שהתכוון התנה לומר. אני לא אעסוק בו היום, אני רק רוצה לומר, הנה לך דוגמה, אתה יכול לקרוא את המשנה ולהגיד, כן, לא לישון עד עמוק עמוק בבוקר. נו, זה המסר שהתנה רצה להגיד. תשאל כל אדם, יגיד לך שאדם זריז, ואדם שרוצה להתחיל את היום ברגל ימין, אז הוא קם בזמן, לא מותח את הבוקר, לא בחופש עכשיו. אלא התנה רצה להגיד משהו אחר, וכמו שזה כאן, זה גם בנושא שלנו. אז מה המסר הפנימי? המסר הפנימי רצה לומר שגם כאשר אתה לא מכיר את האדם, אתה לא יודע אותו, עדיין ממידת הדין אתה כבר יכול לחשוד אותו בליסטים. זה דין. ממידת חסידות תחשוד אותו במובן החיובי, תחשוד אותו לכיוון חיובי, אלא אם כן יש רגליים לדבר, שיש על מה. יש איזשהו בסיס לחשד.
למשל אצל רבי יהושע בסיפור שאני סיפרתי, הם ראו כנראה על התנועות של האדם הזה או על העיניים שלו או מה, שיש מקום לחשוד אותו. אז כשיש מקום לחשוד, אז ממידת חסידות אתה מצווה באמת לחשוד, אפילו ממידת חסידות. אבל כשאין רגליים לדבר וסתם מגיע האדם שאתה לא מכיר אותו, אז ממידת הדין אתה יכול לחשוב אותו מיד כליסטים, אבל זה לא מידת חסידות. מידת חסידות זה תן לו את הצ'אנס עד שיוכח שיש רגליים לומר שיש כאן משהו, שיש כאן איזושהי בעיה. עכשיו, אחרי שהבסיס הזה יש לנו, אנחנו צריכים להתאים אותו עם אמרה נוספת שיש לנו אצל חכמינו. הם אומרים, החושד בקשרים לוקה בגופו. זאת אומרת, אדם שחושד באדם שהוא כן, זאת אומרת, אתה חושד למניח בפלוני שהוא גנב משהו מהבית שלך, או יש איזשהו מנקה או מה, ונעלם איזה סכום כסף שהיה מתחת המזרון, ואתה חושד שזו היא, למשל. אז אם יתברר אחר כך שאחד הילדים שלך שיחק והרים מהמזרון ושם את זה בקופה של הדמי כיס שלו, יתברר לך אחר כך, יתברר שאתה חשדת בסתם, אז זה מאוד לא כדאי. חושד בקשרים, לא כבגופו. מכאן למדו שאתה במבט הראשון תמיד תחשוב טוב, כי חליל עליך אתה יכול לסבול מזה אם יתברר אחרת. אז למה רבי יהושע לא חשב ככה? רבי יהושע רואה בן אדם מגיע אליו הביתה, אז מיד הוא חושד בו וגם כן מתנהג בהתאם. למה הוא לא חשש שהוא ילקה בגופו, רבי יהושע? אז כאן אנחנו מגיעים לעוד מסקנה שנותנים לנו המפרשים. כבדהו וחשדהו, נכון. השאלה היא, במה במחשבה ובמה במעשה? כלומר, במחשבה מותר לך לחשוב הכל, אבל אל תוריד את החשדות שלך לפסים מעשיים. מה הכוונה? למשל, נניח את הדוגמה שאני נתתי עם העוזרת הזאת שאני חושד בה שהיא גנבה את הכסף. אז מותר לי לעקוב אחריה, נניח לשים כסף, לשים מצלמות, ואני רוצה לתפוס האם היא אכן מסוגלת לקחת ולשים בכיס. אבל היחס שלי אליה אסור לו שהוא ישתנה מבחינה מעשית עד שלא יוכח לי שום דבר. זאת אומרת, מותר לי לחשוב מה שאני רוצה, אבל מבחינה מעשית אני צריך להתנהג יפה. מי עשה את זה בצורה מושלמת, האידיאלית, איך שהרי? רבי יהושע. בא אדם, הוא חושד בו. עכשיו, אם הוא ייתן למחשבותיו דרור, אז הוא לא מכניס אותו הביתה. לא, הוא כן מכניס אותו הביתה. אלא מה? אני לא אתן לו, לא אאפשר לו לגנוב מפני החשדות שלי. אני משמר עדיין את החשדות שלי כדי לשמר את עצמי, כדי לבטח את עצמי. אבל מבחינה מעשית אני מתנהג אליו יפה. וזה כלל נכון ביחס לכל תחומי החיים. כאשר יש לנו איזשהו דבר שאנחנו חושדים בו, אנחנו יכולים לחשוד, יכולים לעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי שלא נינזק. אבל תן דוגמה, זה נכתב בספרים, הדוגמה הזאת שהיא הרבה פעמים באה לשאלות בדיונים. אדם שהוא בעל מפעל ויש גנבות, יש העלמות, הוא רוצה לדעת האם, איך הוא יכול לזה, כי יש ביטוי לפני עיוור לא תיתן מכשול, כן? אני לא יכול, עיוור זה לא הכוונה העיוור בעיניים והאבן בדרך, אלא עיוור בדבר מסוים, אני לא אתן לו עצה שאינה הוגנת, אני לא אכשיל בן אדם באיזושהי עבירה. אז לכן מלמדים שאנחנו לא יכולים לתת פיתיון לאדם, ושהוא בגלל הפיתיון שלנו עלול להיכשל בו, בשביל שאנחנו נדע אם הוא אכן אדם הגון או שהוא אדם שאינו הגון. אלא אם כן יש לנו איזשהו הפסד ממוני שאז התירה לנו התורה לעשות את זה. אז למשל, אדם שיש לו מפעל, הוא חושד בפועלים שהם מכניסים לכיסים מה שהם לא צריכים להכניס, מותר לו בהחלט לשים פתיונות במפעל ומצלמות כדי לזהות את זה, כדי לגלות את זה. זה דבר לגיטימי, זה דבר מותר. אבל סתם כך, הדבר הזה לא הותר. זאת אומרת, לולי זה שהיה לי איזשהו הפסד, אני רק רוצה לגלות את הגנב באשר הוא, זה לא הותר. אותו דבר כאשר מורה בכיתה רוצה, מה שנקרא, לתפוס תלמיד שאולי הוא זה שגונב מהתיקים של הילדים את הלורדים ואת הצבעים או את מה שהם מביאים, אז בעצם הוא היה יכול לשים פתיונות וכדומה, וההיתר היחיד, אומרים לנו החכמים והפוסקים, זה רק בגלל שהילד הזה, אנחנו רוצים לחנך אותו, אנחנו רוצים להטיב לו, אז לכן מותר לנו להכשיל אותו באיזשהו דבר, כדי שנגלה מי הוא ונוכל לעזור לו, בחינה רפואית, פסיכולוגית וכדומה, לצאת מההנהגה הלא חיובית הזאת. אבל לולי שהיה לנו את האפשרות לחנך אותו, למשל, נניח, זה רק לתפוס, נניח אנחנו חברי הכיתה, אנחנו לא יכולים לדעת מי הוא, אנחנו רוצים לזהות מי הוא הגנב, לפרסם עליו, לבייש אותו וכדומה, זה לא הותר בפני עצמו, זה הותר רק לאותו אדם שיש לו את השיניים, לתזרוע, לבצע גם את הטיפול אחר כך, כדי שהבן אדם איזה יצא מאותו רולטה לא חיובית שיש לו. הדוגמה בתלמוד לזה, הגמרא מספרת מעשה מעניין מאוד, עם כמה חכמים שהלכו בדרך, וביניהם היה רבי מאיר המפורסם שקבור בטבריה, שם מול הכנרת, רבי מאיר בעל הנס, והם נכנסו, נאלצו לעשות שבת במקום שהם לא תכננו מראש, מפני שהשבת ירדה והם היו באמצע הדרך. הם הגיעו לבעל אכסניה והם שואלים אותו מה שמך, אז הוא אומר להם קידור. אז כל יהודי שהוא מתכנן לשבת, אז הם שחררו מהכיסים שלהם את צרורותיהם, זאת אומרת את הארנקים שלהם. אז איפה הם ישימו אותם? אז כנראה לבעל הבית יש איזשהו כספת או איזשהו מקום שהוא שם את הכספים שלו, אז הם נתנו לו את הכסף שלהם שישים, את המתחתם שישים גם אצלו. עכשיו, רבי יהודה ורבי יוסי, זה המלווים בדרך, הם נתנו את הכסף לרבי מאיר, לקידור, בעל הבית, ואילו רבי מאיר לא נתן, הוא הזדרז לצאת החוצה, יצא מחוץ לעיר, הלך לבית הקברות, חפר שם ליד איזשהו קבר, הכניס את הכסף שם. מה שהוא לא ידע זה שהוא הכניס את הכסף ליד הקבר של האבא של קידור. זה הוא לא ידע. בחלום הלילה, בא אבא של קידור לבנו ואמר לו, אצלי יש בשלך מטמון. למחרת בבוקר, הקידור הזה היה, הוא היה אמנם אדם לא ישר כמו שזה התגלה אחר כך, אבל היה תמים במידה מסוימת. והוא סיפר להם שהוא חלם חלום, אבא שלי אמר שיש לו על הקבר. אז רבי מאיר שמע את זה, אז הוא כבר הלך שמה לשמור את הכסף שלו. במוצאי שבת הם ניגשו לא חושב במוצאי שבת, ביום ראשון, הם ניגשו לקידור וביקשו את הכסף, אז הוא עשה את עצמו כאילו לא יודע על מה הם מדברים. ומסתכלים על רבי מאיר והקיץ שלו נפוח. אז הם שואלים אותו, הכסף שלך מאיפה? אני התמנתי את הכסף במקום אחר, אני לא שמחתי עליו. אבל למה לא שמחת עליו? אמר, תראו, אני יודע שיש בינינו מחלוקת ישנה. אני נוהג תמיד שאני נפגש עם בן אדם, אני שואל לו לשמו, שואל אותו לשמו, ואני מוצא רמזים בשם שלו למהות הפנימית שלו. זה היה דרכו של רבי מאיר. ובלשון של הגמרא, רבי מאיר דייק, בארמית זה מדייק, דייק בשמה, בשם. כך היה רבי מאיר. אני יודע שאתם לא אוחזים מהדרך שלי, אז לכן אני לא רציתי להצבן אתכם עם ההשגות שלי, אבל כשהוא אמר לי שהשם שלו קידור, אז אז אני נזכרתי שהמילה הזאת מזכירה לי פסוק בפרשת האזינו, יש שם פסוק שמחובר משתי מילים, כי דור תהפוכות אימה בנים לא אמון בם, כי דור תהפוכות אימה. אז הוא אומר כי דור, זה מזכיר לי את את הדור התהפוכות האלה. אמרתי, מה אני אתן לבן אדם כזה? מחר הוא יגיד לי, כמו שמספרים שאדם פעם הפקיד אצל השכן שלו, הפקיד אצלו מה היה ההפקדה הראשונה, אני חושב שהוא הפקיד אצלו פמות של כסף שהיה לו בבית, הוא הפקיד אצלו פמות. אז כשהוא בא מהדרך, אז נתן לה, הוא ביקש מהנפקד שיחזיר לו את הפמות, אז הנפקד אומר לו, מחזיר לו שתי פמותות, גדול יותר וקטן יותר. אז אומר לו, גדול הפקדתי, קטן לא. הוא אומר, לא, הוא הוליד. אחר כך הוא הפקיד אצלו דבר נוסף, ושוב הוא יחזיר לו אחד גדול, אחד קטן, הוא הוליד. עבר זמן, אותו אדם, המפקיד הזה, היה צריך להפקיד סכום גדול של כסף. אז הוא חשב שזה לא משתלם כבר לתת. אחרי שהוא חזר מהדרך, אז הוא שואל אותו, איפה כספי? אז הוא אמר, אוי אוי אוי, הוא מת. אז הוא אמר לו, התחיל לצעוק עליו, איך יכול להיות שהוא מת? הוא אמר לו, כמו שאלה יכלו להוליד. על כל פנים, רבי מאיר דייק בשם, וככה הוא ניצל. נשאלת השאלה, למה הוא לא אמר את זה לחברים שלו? אז הם לא האמינו לו, אז יגיד להם שאני נראה לי שהוא חשוד. לא, זה מה שאנחנו לומדים עכשיו. כבדהו וחשדהו. אז מותר לך לחשוד, אבל כאן. ובזה לעצור. להוריד את החשד מפה לפה, זה אסור. את מותר לך לעשות מעשים, לגונן על עצמך, הנה הוא הלך, מן את הכסף, הוא לא רואה את כידור צדיק גמור, אבל אל תוציא עליו שם רע כשאין לך שום מוכחה לדבר. איפה זה בא לעוד ביטוי? הלכה. אנחנו לומדים בשולחן ערוך, שזה הספר הפסיקה, מה עושים? אדם שלווה הלוואה מהחבר שלו, מחויב המלווה להחתים את הלווה על דף כלשהו של הלוואה. לא משנה עם עדים או בלי עדים, אבל אתה מחויב, לא משנה שהאדם שלווה הוא עשיר כקורח, או שהוא האדם הכי נאמן, הוא משה רבינו, הוא האדם הכי אמיתי והכי נאמן שיכול להיות בעולם, תחתים אותו. למה? למעשה, כבדהו, הוא ביקש הלוואה, אני נותן לו. אבל חשדהו, אני תמיד חושד שמה הוא ישכח, או שמה הוא יותר מישכח, ואני לא אקבל את כספי. הכתב הזה יאלץ אותו להיות ישר. כי יש פה איזושהי הוכחה על כתב היד שלו, שזה קביל גם בערכאות, בכל דרך שזה קביל. ההלכה הזו בעצם כוללת את האלמנט שאנחנו דיברנו. היא אומרת לך, אל תיתן למחשבות שלך להימנע מלהלוות, אלא אם כן יש לך כבר ניסיון רב אמר עם האדם הזה, אבל בעיקרון, או שמישהו אחר כבר אמר לך, אבל בעיקרון שאתה לא יודע, תלווה, אבל אתה חושד, אתה לא נותן את זה בצורה חופשית. מספרים על אחד הצדיקים שנכנס אליו אני הביתה, קבצן איך שזה נקרא, ואותו אדם, פתאום הצדיק מאוד התייחס אליו יפה, והוליך אותו, ונתן לו לאכול ולשתות, ונתן לו מתת הגון, וליווה אותו עד מחוץ לבית, בשיא הכבוד לדרך אחרת. שאלו אותו החסידים שלו, מי היי, מה קרה? הוא אומר פשוט, אני ראיתי עליו שהוא הוא חשוד היה בעיניי שנדבקים לו דברים לידיים. לא רציתי שיגנוב אצלי. אז לכן הלכתי איתו, לקחתי איתו, וקיימתי בו כבדהו וחשדהו. זאת אומרת, גם זו דרך, העיקר להגן על עצמך. זה בהחלט דבר נכון. אבל צריכים לדעת שכאשר עומדים לנו שתי המילים הללו, כבדהו וחשדהו, והשאלה שלנו, במה אנחנו ניתן יותר את הדגש, בכבדהו או בחשדהו, אז מלמדים אותנו מוסר מאברהם אבינו. אברהם אבינו יושב בפתח האוהל ומחכה לאורחים. פתאום הוא רואה שלושה אנשים והם נראים לו כמו ערבים. הוא לא ידע שזה מלאכים שהשם שלח. ובימים ההם היה מקובל שעובדי אלילים משתחווים לאבק שעל רגליהם. הם היו אומרים שכמו ריבונו של עולם, הבורא, הקדוש ברוך הוא, נמצא בכל מקום. זה היה פשוט להם. וגם האבק נמצא בכל מקום. אז הוא הקדוש ברוך הוא. זה היה מין, זה היה הסימבוליות שלו בעולם. האבק. אז הם משתחווים לאבק שעל רגליהם. עכשיו, אברהם אבינו הוא היה המלך הזה שהצליח לקעקע מהתודעה של האנושות את עבודת האלילים. הוא היה קנאי שלא אפשר הכנסה של עבודת אלילים אצלו בבית. אז הוא עשה את זה בצורה מנומסת. אז היו מגיעים אנשים כאלה שהוא היה חושד אותם שהם משתחווים לאבק של רגליהם, אז היה בא עם כלי של שטיפת רגליים ואומר להם, בואו, לפני שאתם נכנסים הבית, אני אשטוף את הרגליים. אז הפסוק אומר שכשאברהם אבינו פונה לערביים, אז הוא אומר להם שיקחו מעט מים ורחצו רגליכם. והוא אמר את הביטוי הזה באופן שהוא ביקש ממישהו, תביא להם כלי שתטפל בנושא הזה, תן הוראה למשרתיו לעשות את זה. ואילו כל הדברים האחרים, הוא דאג להם לסעודה דשנה, הוא שחט בשבילם כמה שברים, כדי להכיל אותם לשונות בחרדל. הוא הלך ודאג ששרת תיתן לחם טרי שהיא עשתה עכשיו וכדומה. כל הדברים האחרים הוא עשה בכוחות עצמו, רץ לכאן ורק לשם ביום שלישי למילתו. אז אומרים ככה, מכאן למדנו מה היחסיות שלנו צריכה להיות לכבדהו ולחשדהו. כבדהו זה מה שאנחנו עושים לתת לאדם את האווירה הנעימה. והחשדהו זה המים האלה שאברהם רוצה שהם ישטפו את הרגליים. אז רואים שתי דברים. קודם כל, שאת המים הוא עשה על ידי שליח, הוא ביקש שמישהו יגיש להם. דבר שני, מעט מים. מה זה הקמצנות הזאת פתאום? הכל אתה נותן להם ברווח, פתאום מעט מים. אז אומרים שזה המוסר שרצה ללמד אותנו אברהם. גם כשאתה חושד, אז עם הרבה הרבה פרופורציה, ולא לחרוג ולא לגבור יותר ממה זה, מעט מים. וגם כן, אתה לא חייב לעשות את זה בעצמך. תשלח שליח, תטפל בצורה אחרת. מאין למדנו את זה? למדנו את זה ממעשה שהיה עם רבי יהושע שאנחנו מדברים עליו, שהיה באזור שלו אדם שעשה מעשה שבגלל זה המלכות רצתה להרוג אותו, ולא הייתה ברירה. הוא ניסה לדבר עם אותו אדם, תראה, אם אתה לא תמסור את עצמך יהרגו פה את כולם. ואכן אותו אדם אסר את עצמו, הסגיר את עצמו, וכך ניצלו כולם. אליהו הנביא היה נוהג להתגלות לרבי יהושע, והוא הסיק לפגוש אותו למשך תקופה. אז רבי יהושע מאוד מאוד הצטער על זה וניסה לברר למה, עד שהתגלה אליו אליהו והסביר לו שאדם שרוצח אנשים, אני לא יכול לדבר איתו. אז אמר לו, אבל על פי תורה עשיתי נכון. מה, אתה רוצה שכל העיר יחריבו אותה בגלל אדם אחד ש... אז הוא אמר לו, אתה צודק, אבל לא אתה היית צריך לעשות את זה. זאת אומרת, היית צריך לדאוג שזה יקרה, היית צריך לדאוג שידברו איתו מהצד, אבל לא אתה. זאת אומרת, יש דברים שמפני הכבוד של האדם הגדול, אף שהוא צריך לעשות אותם, לא הוא צריך להתעסק ב, לא ללכלך את הידיים שלו בדבר כל כך בזוי. אז על דרך זה זה גם כן כאן, שיש כבדהו ויש חשדהו. החשדהו זה תינופת. צריך לזכור את זה. והתינופת הזאת היא מוכרחת, אנחנו צריכים לטפל בה. אבל לא נשכח שהיא תינופת. לא נשכח שזה דבר לא חיובי, שאנחנו צריכים אולי לעשות אותו גם בעקיפים, אולי כלאחר יד ולא באופן ישיר וכדומה. זה נקודה למחשבה. עכשיו אני מגיע לנקודה האחרונה של הכבדהו והחשדהו, זה הקטע שבו אנחנו חייבים לחשוד. שממש מצווים אותנו, התורה מצווה אותנו שאנחנו נחשוד. עכשיו האדם שאני חושב שהוא הדמות הכי קלאסית ש, שביקרו אותה על חוסר החשד שלה, זה היה גדליה בן אחיקם, שבאו ואמרו לו, הוא היה אחרי החורבן של הבית, הוא היה המנהיג הבלתי מעורער של כל היהודים כאן, באו ואמרו לו שמישהו מתכוון להתנקש בחייך, ואמרו לו גם כן מי. והוא התנהג במין ענווה יתרה, לא, אני לא מאמין, הכל יהיה בסדר, הכל זה, לא שייך, לא מתאים לי, לא מתאים, אף אחד לא יעשה לי, וכולו וכולו. התנהג בהנהגה הזאת, ואותו אדם בא והתנקש בחייו. עכשיו, ברגע שהתנקש בחייו, כל העם שנשאר פה, שהם היו צון פזורה, הם היו ממש ערערים פה בערבה, אז הם איבדו את כל החוסן שלהם ויצאו לגלות, והמנהיג הזה קיבל מוסר, זאת אומרת, דנו אותו על זה שבגללך הגולה הסתיימה בכי רע, בגלל שאתה התנהגת ביותר מדי אומניות במקום הלא מתאים. זאת אומרת, כאשר האדם יש לו חשד, וחשד עם רגליים, באים ומגלים את דעתו, שוב, כבדהו, מותר לך לכבד, אבל חשדהו. עכשיו, על פי חסידות, הריתמוס הזה, העדין שבין כבדהו וחשדהו, הוא עומד בין שתי עמידות, חסד וגבורה. כבדהו זה חסד, אני נהג בהסברת פנים, בצורה נעימה, וחשדהו זה גבורה, זה מין הסתייגות וריחוק. ובדרך כלל קשה מאוד לאדם לעמוד בבת אחת בשני מישורים. זאת אומרת, אני גם מחייך לאורח ונותן לו את כל תשומת הלב, וגם באותו רגע ממש הוא חשוד בעיניי על הכל, על דברים הכי חמורים שאני צריך להיזהר ממנו. זה דורש המון המון כוח נפשי שאין אותו. אז דורשי רשומות אמרו שזה רמוז בראשי תיבות של כבדהו וחשדהו. כבדהו וחשדהו, ראשי תיבות כוח. שצריך כוח נפשי כדי לעמוד בריתמוס הזה. עכשיו רבי שמעון בר יוחאי במסכת אבות אומר, הנוי והכוח וכולו 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 וכולו, נאה לצדיקים ונאה לעולם. אז אפשר לרמוז שזו הכוונה שלו, הכוח הזה לעמוד בין שני כתבים בבת אחת ולא להתבלבל, גם לשמור על עצמי וגם לתת קיום לעולם ולא להיות כל כך קפדן ולהגיד אם ככה אז אין עם מי לדבר, אני לא מכניס אף אחד הביתה, אני לא רואה אף אחד ממטר. נשים לב שגם רבי יהושע אחרי שהוא הסיק שיש גנבים, הוא אמר, יהיה בעיניך כליסטים, אבל הוא לא אמר שאתה לא תכניס אותו הביתה. צריך להיות, כי אם אנחנו נתנהג בצורה של מידת סדום, זאת אומרת, נהפוך להיות אנשים שלגמרי לא יכולים להתחבר עם הבריאות, אז לא יהיה שום קיום לעולם. אז הריתמוס הזה הוא מאוד מאוד עדין, והוא צריך סייעתא, זאת אומרת, צריך עזרה משמיים, וזה באמת, על התפר הזה עומד קיום העולם. זאת אומרת, היכולת שלנו להסביר פנים גם כאשר אנחנו בלב לא לגמרי שלמים עם המציאות כמו שהיא לנגד עינינו. רק לסיכום, אני רוצה לעבור לנושא נוסף, לסיכום של הרעיון הזה. העניין של כבדהו וחשדהו הוא הפסוק שאומרת לנו התורה, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. הפרשנים רש"י והרשב"א, שניהם כל אחד מפרש קצת שונה. רש"י אומר, הוכח תוכיח את עמיתך לא תלבין את פניו. הוכיח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. מה זה לא תישא עליו חטא? לא תלבין את פניו. ואילו הרשב"א אומר, הוכיח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא, זה שאתה חייב להוכיח אותו כדי שלא יהיה עליך, כדי שאתה לא תתחיל לחשוד בו. זאת אומרת, באופן טבעי, כשיש בלבך על איזשהו אדם, אתה לא אומר לו את מה שאתה חושד, מה שאתה חושב, אז אתה מתחיל לחשוד בעולם, הוא עשה ככה כי ככה, אתה עושה פרשנות. הפרשנות הזאת אמורה להיסגר ברגע שאתה אומר לו את מה שאתה חושב, ואתה בעצם מאמת את מה, ואתה, איך אומרים, כמו שאומרים אצלנו, אתה שם על השולחן. עכשיו, לשים על השולחן הזה הוא מצד אחד חיובי, מצד אחד הוא מסוכן, מסוכן מאוד, מפני שהוא יכול להיפגע. כי כשאתה בא ומציב לו, מה תגיד לו? שמע, נראה לי שאתה קצת גנב. מה תגיד לו? נראה לי שאתה קצת לא יודע. מה תגיד לאדם? אז זה דבר שהוא עדין, ופה השילוב של שני הפרשנויות. אתה צריך מצד אחד, חובה עליך להגיד לו, כדי שלא תחשוד בו. ואם תחשוד בו, אז חושד בקשרים לוקה בגופו. אבל מצד שני, לעשות את זה בעדינות הכי גדולה. אם אני רוצה לתת רק המחשה לזה, לסיום, כאשר אני נראה לי שהדבר הזה שבידיים שלו הוא שלי, אני יכול להגיד לו, שמע, סליחה, אדוני, זה גנבת את זה ממני. זה, איך אומרים, בפרצוף. אבל יש אפשרות, תראה, נאבד לי וזה מאוד דומה מה שיש לך ביד, אולי בלי כוונה אתה החלפת? אם שלך, יתחלף לך, אתה נותן לו אפשרות לרדת מהעץ בצורה נקייה, ושלא ייעלב. זה דבר שצריך לקחת אותו לתשומת הלב. אני חושב שהשתדלתי על כל פנים להסתובב סביב על כל מה שהיה בידיעותיי, על כבדהו וחשדהו, איך שלמדו אותו חכמינו, בסיכום זה שמצד מידת הדין, כל אדם שאתה לא, דין, זה, אתה לא מכיר אותו, אתה יכול לחשוד בו שהוא ליסטים. מידת חסידות, אל תחשוד בו שהוא ליסטים, עד שלא יהיה לך רגליים לדבר. כשיש רגליים לדבר, אתה יכול לחשוד, אבל אסור לך לספר לאחרים. אתה יכול לעשות מעשים, אבל לא מעבר למעשים, זאת אומרת, לא לדבר על זה ולא לפרסם את זה, זה רק בקו המחשבה. וכאשר יש לך ידיעות ברורות, לא רגליים לדבר, אז אתה חייב לפעול בכל דרך שהיא, כדי שהחשדהו הזה לא יבוא לידי ביטוי מעשי. ההבחנה, הציבור הותר רק במצב שהאדם הזה הוא לא יעזור. אני יש לנו ניסיון מהעבר, הדיבורים בינינו ובינו, מה שנקרא פנים אל פנים, לא יעזרו. יש סיכוי אחרון שאם זה יהיה ברבים, אז מרוב בושה הוא, זה יהווה לו התראה. אבל כל זמן שזה לא ככה, חז"ל אומרים, המלביל פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא, זה הדבר הכי חמור שיכול להיות. אז בוודאי שצריך להיות קודם כל בינו ובינך, ואם זה כשזה בוודאי, אתה יכול להגיד את זה בינך ובינו בצורה ישירה, כשזה רק חשד, כמו שלמדנו היום, בצורה עקיפה. זאת אומרת, אתה מדבר איתו על זה, אבל מדבר איתו לא באופן שהוא יעלב ולא לרבים. רבים בעצם זה שתיים, אבל רבים, פרהסיה זה 10, מינימום. טוב, אז אני עכשיו רוצה לעשות משהו, זה היה הנושא, מכיוון שזו הייתה השאלה, אז אני ידעתי שאני צריך לענות על זה השיעור הזה, ולא אצליח לעבור על נושא אחר. אבל אם כבר אני בנושא הזה, אני מנצל את ההזדמנות לדבר על מעשה שהיה. זה, בוא נגיד ככה, מה שדיברנו עד עכשיו זה משהו בסגנון שקשור לתיקון המידות. עכשיו אני מדבר משהו שלא קשור מתיקון המידות, אני מדבר על משהו שקשור לבית הדין. אבל יש לו שייכות ישירה למה שדיברנו עד עכשיו, ואתם בהחלט יכולים להשתתף. זאת אומרת, זה הנושא הזה הוא נושא עם המון המון דוגמאות והמון המון השלכות. אני אעלה כמה מהם, ואם יש לכם שאלות או מה. המעשה שהיה ככה, קודם כל זה לא היה מעשה בין יהודים, המעשה היה, אבל הוא לא היה מעשה בין יהודים. הוא בא לבית המדרש כשאילתה לא רלוונטית. זאת אומרת, זה לא היה משהו שהיו צריכים לפסוק אותו בבית הדין, ואף על פי כן הוא בא לבית הדין. הוא היה בארצות הברית, אולי אתם שמעתם, אני רק שמעתי אותו בבית הדין, לא שמעתי אותו בחדשות, ולא ב, לא ידוע לי. המעשה היה כך, אדם שלמד באוניברסיטה, והיה סטודנט שלמד באוניברסיטה בארצות הברית, במשך כל יום הוא בא מהבית. הוא היה מאוד מוצלח מבחינה לימודית, מבחינה חברתית הוא היה מאוד לא מוצלח. הוא הפך להיות הסמרטוט שכולם מעליבים אותו ופוגעים בו ומנסים להציק לו. מה שקרה זה שאחת מההעתקות המקוריות שהתחילו לעשות לו, זה שהיו גונבים לו את הסנדוויץ' שהוא היה מביא מהבית. מישהו באופן קבוע היה גונב לו את זה, וכל פעם כשהיו אוכלים, הוא היה מחפש לעצמו את האוכל, וזה היה עוד חומר לבדיחות בין החברים עליו. אני אשבר לו מהעניין, הוא מרח על הפרוסות שהוא הכין, ככה הובאה השאלה, אז אני לא יודע אם זה ריאלי או לא, הוא מרח רע על עכברים. וכמו בכל יום, נגנב ממנו הלחם, וכעבור זמן לא ארוך, נשמעו צעקות מאחד הכיתות, מאחד החדרים, שמישהו נפל שם וצריך טיפול, בעצם הגנב נתפס. לקחו אותו לבית רפואה והצליחו להציל את החיים שלו. השאלה שנשאלה, זה לא היה מעשה בין יהודים, אבל נשאלה השאלה, אם אדם יכול לעשות פתיונות מסוכנים לגנב שחודר אצלו הביתה. ידוע לי על החוק שקיים, חוק בית משפט אוסר את זה, אבל אני לא מדבר עכשיו על חוק בית המשפט, אני מדבר תורה. איפה השאלה הזאת שוב עלתה לשאילתה בבית הדין, וזה היה באמת שאלה שהגיעה, לא שאלה שבאה מארצות הברית בצורה היפותטית. גנב שחדר כמה פעמים לבית וידעו שהוא נכנס דרך החבלים של הכביסה. זאת אומרת, הוא קופץ מהגג על הזה, והחבלים היו די חזקים שיכלו לספוג את הקפיצה שלו. עלה רעיון אצל בעל הדירה הזה שהוא יחתוך את החבל כמעט עד הסוף, ובקפיצה הבאה הוא פשוט ייפול למטה, החבלים לא יחזיקו אותו. ונשאלה השאלה, האם הדבר הזה מותר על פי התורה לעשות? אז זה היה המחנה המשותף של זה. עכשיו, למה אני העליתי את זה היום? מפני שאחד הרבנים הביא את הסיפור עם רבי יהושע שאני סיפרתי היום, כי הוכחה שהדבר הזה מותר. אחד מהם אמר, הנה, מה אתה רוצה? רבי יהושע לקח, הוריד לו את הסולם, הוא נפל, שבר את המפה, מה אתה רוצה? זה מה שהוא רצה להגיד. החברים שלו, וככה זה נשאר בפסק, רק שאנחנו נרחיב את זה יותר, לא הסכימו איתו. הם אמרו שהסיפור הזה לא דומה כלל וכלל לסיפור עם הקריחים, עם הסנדוויץ', וגם לא לסיפור עם החבלים של הכביסה. הם אמרו שזה לא דומה אחד לשני כלל. הם טענו שבסופו של דבר אדם היה יכול להבחין האם יש לו סולם או אין. הוא פשוט היה מאוד, אם אתם איך לבטאות את זה, היה לאות אחרי הגניבה, זאת אומרת הוא היה כל כך חם על הגניבה עד שהוא לא הבחין במה שהוא עושה. אז הוא לא שם לב שיש סולם. אבל אני מצידי, זאת אומרת אני רבי יהושע בעל הבית מצידו, אפשר לו עדיין לברוח בלי ליפול מהקומה הראשונה. רק הוא יקשה עליו. אבל כשאתה מורח לאדם לחם ורע על עכברים, ואתה שמת את הלחם אצלך בתיק, מי אמור לחשוד שאתה שמת את לך רע לחברים? אז הם טענו שמכאן אין שום הוכחה לומר שזה מותר. זה היה הטיעון שלהם. הדיון הזה מופיע לא רק על בני אדם, מופיע בגמרא על בעלי חיים גם כן. אדם ששם רעל, הייתה לחברו פרה שלא יודע משום מה עצבנה את המרעיל, והוא הרעיל את הצמחים איפה שהוא ידע שהיא עומדת ואוכלת בכל יום. האם זה אסור או שזה מותר? זה אסור. אבל התלמוד קורא לזה הזק באופן של גרמה בלבד. גרמה דיינו לא ישיר. למה? בלשון של התלמוד, היה לה שלא תאכל. היה לה. דרך אגב, ידוע, אני בירכתי את זה אחרי שלמדתי את הגמרא, הווטרינרים טוענים שבדרך כלל הם כן מיודעות. יש מקרים בודדים שלא, אבל בנורמה הם כן מזהים. זאת אומרת, הטענה התלמודית היא שברגע שהיא לקחה את זה והכניסה את זה לתוכה, אז היא שותפה לפשע. היא שותפה לפשע. זה לא ישיר. אני לא עשיתי פה משהו ישיר. ואף על פי כן נפסק, פטור מדיני אדם, חייב בדיני שמיים. זאת אומרת, האדם שעשה את זה יטופל בבית דין של מעלה, ואם הוא רוצה להשתחרר בבית דין של מעלה, שישלם פה. מה שמקובל היום, שבמקרים שכאלה, אז עושים פשרה בין שני הצדדים. אז מה הסיבה באמת? מפני שמשום ש נכון אמנם שהייתה לפרה אפשרות בכלל לא לאכול מהעשבים הללו, אבל זו דרכה של פרה לאכול. אז נכון שהייתה לגנב אפשרות בכלל לא לעלות לגג ולקפוץ על החבלים של הבית שלי, אבל זה הפרנסה שלו. אני חייב לספר לכם סיפור, זה סיפור אולי אפילו מצחיק. היה בתקופות הקדמוניות יהודים, כתוב בביטוי בתלמוד, רוב גנבי ישראל. יש כזה ביטוי, אני לא הולך להסביר עכשיו את הביטוי, אבל יש כזה ביטוי. אז בתקופות קדמונות שהמצב הפרנסה, במיוחד באירופה, היה קשה מאוד, אז היו הרבה שהתפרנסו מגנבות. הם היו יכולים להיות יהודים עם כל הצורה החיצונית של יהודי, ואף פי כן הוא לא יכול לעמוד, אין לו מה לפרנס את משפחתו, הוא גונב. היה יהודי אחד ששמו היה לייבלי הגנב. לייב זה שם, שם של, שם של, כן. לייבלי הגנב. ולייבלי הזה היה מצד אחד יהודי מאמין בהשם, ולא רק בהשם, הוא גם היה מאמין בצדיקים. אבל מה לעשות, הוא לא יכול לעמוד נגד היצר של הגנבות. הוא היה גר בעיר פרי משלן. פרי משלן היה צדיק גדול שקראו אותו רבי מאיר מפרי משלן. רבי מאיר במוצאי יום כיפור היה תמיד עומד ומקבל קהל. היו אומרים שהברכות שהוא מברך אז מתקיימות מיד. אז הרבה אנשים נעמדו בתור, ולייבלי הגנב מאוד רצה גם לבוא לקבל ברכה לפרנסה, אבל הוא התבייש. אז הוא חשב, איך אני יכול לבוא שהרבי לא ישים לב? אחרי היום, אחרי הצום, אחרי התפילות, הרבי עמד ככה שעון על החלון, וישן מקטרת, והלייבלי הגנב ראה שהוא נים ולא נים כזה, הוא קצת מנומנם. אז הוא אמר, אני אגש אליו כשהוא מנומנם, אני אבקש ברכה אז. אז הוא ניגש, הוא אמר, אני רוצה ברכה לפרנסה. אז מיד הצדיק אומר לו, עם עיניים עצומות, אתה רוצה לגנוב אותי גם כן? אמר לו מיד. אז הלייבלי הזה אמר לצדיק, כזה מחוכם הוא היה, בכל זאת יהודי. אז היה לו מיד הוא עלה על פטנט כזה. הוא אמר, רבי, אני לא מבקש ממך חלילה וחס, אני לא. אני רוצה, הרי יש אנשים שהקדוש ברוך הוא גזר עליהם שיגנב מהם.
באותו זמן עמדה שם הבת של הצדיק, בת הצעירה שלו, הבת הקטנה שלו, והיא שמעה את הרעיון הזה. אז היא באה לאבא שלה, אמרה, אני רוצה ברכה. אמר, איזה ברכה את רוצה? אבא, יש אנשים כאלה שצריכים ישועות, ונגזר עליהם שיהיה להם ישועות, שזה יעבור דרכי. וככה היה, היא, לא על אף אחד, היא התלמנה בגיל צעיר, הבת הזאת. היה לה הרבה ילדים לגדל ולחתן. והיא התפרנסה מנתינת ברכות. והברכות שלה היו מתקיימות בצורה מפתיעה. ובציבור הצדיקים היא עשתה קצת מאומה, כי איך אף פעם לא שמעו שאישה מצליחה עד כדי כך שכל הברכות שלה מתקיימות באפס ליקויים. אז אחד הצדיקים התגנב פעם אליה ושאל אותה את השאלה הזאת. אז היא סיפרה לו את הסיפור עם לי בעלי הגנב, והיא אמרה לו, היא שאלה אותה מאיפה לך יש את הכוח, אז היא אמרה לו מלי בעלי הגנב. מה הסיפור? היא סיפרה לו את הסיפור, שכל הדברים שצריכים להיות עוברים דרכי. זאת אומרת, זה כאילו, איך שלא יהיה, הגניבה הזו, זה לא דבר שהוא מותר, אף אחד לא מתיר את הגניבה. אבל לכאורה, לבוא ולהתיר את דמו של הגנב, זה בכלל לא פשוט. אנחנו לא יכולים ללמוד מה המעשה שלמדנו היום, שזה אפשר. אבל כאן נשמעה בבית דין סברה לצד השני. אחד הדיינים אמר, הוא אמר דבר מעניין. הוא שאל כך, מה יקרה אם אני נמצא בבית שלי, יש לי בקבוק יין, שסיימתי אותו. בקבוק הזה כאל, צרפת, משהו טוב. סיימתי אותו. עכשיו, בקבוק האקונומיקה אצלי בבית נגמר, זאת אומרת, נקרע, וכדי זה שפכתי את האקונומיקה, מה שנשארה בבקבוק יין. האם אני צריך לחשוד שיבוא אצלי גנב, והוא לא ידע שזה האקונומיקה, והוא ישתה, כי הוא לא יודע, החליט שהוא רוצה לשתות, והוא חלילה ינזק. מישהו ממכם, כך הוא אומר לדיינים, מישהו ממכם יגיד שהדבר הזה הוא אסור? מה פתאום? זה לא אסור. אם זה לא אסור, למה אסור היה לאותו סטודנט בתיק האוכל שלו למרוח את הלחם ברעל עכברים? למה זה יהיה אסור? התיק האוכל, על פי הדין, יש לו דין כמו הבית שלך. זה הרשות שלך. זה שלך. אז מה, אבל למה הוא צריך לחשוב שאולי? אז הם אמרו לו מיד שיש הבדל. עכשיו הם ענו לו שהרעיון הזה הוא נכון, אבל אתה רואה שלא פוסקים כך להלכה. מה הדוגמה שהם נתנו? אדם בשבת למשל, אסור הציד בשבת. מה זה ציד? למשל הדוגדגים, לצורך הדוגמה. אדם זרק את החכה למים בשבת ואלה, שוב, זה לא ריאלי בדוגמה, אבל בדמיון, ברעיון, העלה ביחד עם מחכה שלו לא רק דגים, אלא גם תינוק שנפל שם חצי דקה קודם וכמעט מת, ובזכותו, בזכות החכה שלו הוא ניצל. מה תגיד, שהוא חילל שבת או לא? אז זהו, אז יש פה מחשבה מצד אחד, ויש כאן מעשה מצד שני. המעשה שלו זה מעשה של הצלת נפשות. המחשבה שלו זה מחשבה לא חילול שבת. ונפסקה ההלכה שהוא לא מחלל שבת. לא מחלל שבת. הוא עד רבה, עשה מצווה. עוד יותר. יש דוגמה נוספת שמביאים לזה. אישה שבעלה נסע לחוץ לארץ, והיא מתה מישהו אחר, שזה מעשה שלא יעשה. עכשיו, התברר שבאותו זמן שהיא מצאה מישהו אחר, אחר כך, לאחר מעשה, התברר שבעל שלה כבר לא היה חי באותו זמן. זאת אומרת ככה, יש דינים שחלים על אישה שהיא אשת איש, ויש דינים שחלים על אישה שבעל כבר לא אשת איש. והתברר שלא אשת איש, אבל היא במחשבה היה כאילו אשת איש לא אכפת לה. אז אומרים שהיא לא נקראת חוטאת, כי הוא לא היה חי. אבל היא חשבה, לא הולכים לפי המחשבה, הולכים לפי המעשה. אז הם אמרו לו, אותו דיין, מה אתה רוצה?
הולכים לפי המעשה. ולפי המעשה, אז המעשה הזה הוא מעשה של, של איך אומרים, אתה הבאת להזק.
על כל פנים, ההלכה לעניות דעתי היא, במקרים כאלה, ההלכה לעניות דעתי היא שכאשר אדם מצווה מהתורה לא תעמוד על דם רעך, זה כולל גם גנבים. זה כולל גם גנבים. כן, כל פנים גנבים יהודים, כן? לא תעמוד על, כי רעך זה יהודי, כן? זה כולל גם, זה כולל גנבים, ואסור חלילה לגרום לא את ה, את החוטי כביסה האלה ולא את הרעל הזה ב, ב, מה אפשר לעשות? אפשר לעשות רק איזשהו מגננות אחרות. היה יכול לשים מצלמה אולי לגלות מי זה שלוקח לו את ה, את הלחם מה, מה זה. אבל לעשות בידיים בטח הוא לא יכול לעשות. זו המסקנה כמו שאני הבנתי אותה. אבל שאלה היא בסיכון מוות לשני. בתורה אין עונש מוות לגנב. אין דבר כזה. אצלנו אין דבר כזה. גנב, סוף גנב לתלייה, זה לא ב, זה לא ביהדות. אז זה נכון שצריך, צריך להגן האדם לעצמו, אבל השאלה היא בסיכון חיי אדם. זאת אומרת, לבוא ולהכשיר דבר כזה, להכשיר כאילו מראש, תדעו, אדם שעושה לך איזשהו נזק, אתה יכול אפילו עד מוות, אני לא לוקח סיכון. לא לוקח סיכון. תלוי כל מקרה לגופו, אני לא, לא, קשה לי מאוד להגיד את זה. אני אומר לכם, אחרי שהיה דיין לא קטן שאמר בפה מלא, על איתהו לרשע וימות. זה היה הביטוי שהוא אמר. על איתהו לרשע וימות. הוא עמד על זה בכל תוקף. וכולם יצאו נגד. אבל, אבל הוא ניסה להסביר את עצמו ב, בכל דרך אפשרית. אז, לא יודע. אני, על חיים של בן אדם קצת קשה לי לשחק. כי בדרך כלל למה גנב גונב? בוא נעמיק קצת. גנב גונב בגלל שהוא רוצה כסף, הוא רוצה לזה. יש מושג של תאבון, אדם שעושה דבר לתאבון, ויש דבר שעושה להכעיס. הסיפור הזה של, של גניבת האוכל, אני לא חושב שמי שגנב את האוכל הוא רצה להציק, הוא רצה להכעיס, וזה הרבה יותר חמור. מאשר כאשר אדם עושה דבר בגלל שיש לו תאווה, בסדר, תאווה פה, תאווה שם, זה דבר לא טוב, אבל הוא לא עושה את זה כי הוא שונא מישהו, הוא אוהב את עצמו, הוא רוצה ליהנות. זה דבר שהוא ניתן לטיפול, השנאה היא הרבה יותר חמורה. ועל פי תורה, כל דבר שנעשה לתאבון, לא נותן עליך גזר דין מוות. זה רק לתאבון. לתאבון זה לתאבון. זה לא, זה לא... זה לא סיבה ל... איך שלא יהיה, אבל הפרמטר הוא ברור. כשזה להכעיס, זה יותר גרוע. לתאבון, זה פחות גרוע. אהב, אני... יכול להיות שמותר לו, מורה. ברור שצריך לתת לו את העונש שמגיע לו. השאלה היא מוות. תגובה ודאי, אין שום ספק. כן, גניבת דעת, מה שנקרא, כן. גניבת דעת זה נושא בפני עצמו, כאילו, מה מותר, מה אסור, זה סוגיה בפני עצמה. גניבת דעת מופיעה בהרבה הרבה וריאציות. גניבת דעת שאנחנו, גם כשבן אדם, למשל, יוצא לשידוך והוא משנה את גילו, זה גניבת דעת. הוא אומר, אני לא בן ככה, אני בן ככה. גם אדם שמוכר מכונית, הגם שיש אפשרות לקחת את המכונית למוסך ושיגידו לך עליה דעה וכולו, אבל אם אתה צובע אותה בצורה מסוימת ונותן על... תרזה גניבה. גם למלות מים בבשר כדי שהוא יראה נפוח ומלא, זה גניבה. לא, אבל אני רוצה להגיד, אפילו שהם יכתבו שיש שם מים ואתה לוקח את זה בחשבון, לאו דווקא, אז אולי גניבה של ממון לא יהיה כאן, כי הודיעו לך מראש, אבל גניבת דעת, בזה שבעיניים נותנים לך לראות הטעיה, זה בהחלט גניבת. איזה פרסומות. הגניבת דעת הכי חזקה, הלא נשלטת, זה הגניבת דעת של הדברים שמראים לך בסרט, ואתה לא קולט אותם בעיניים. וזה נאסר. אבל כשאני אגיד לך שטעם החיים קוקה קולה, ואני אגיד לך איזה 10,000 פעמים, אתה תשתכנע בסוף שטעם החיים זה קוקה קולה? לא בטוח, אבל כנראה תיקח את הבקבוק קוקה קולה. אני לא חושב שגנבתי את דעתך, עדיין נתתי לך בחירה חופשית.
יכלת לקחת את זה או את זה, זה לא סגור. מותר לי לפרסם את זה. תבוע שערות זה ממש דוגמה שכתובה בגמרא. הגמרא מדברת על עבד, פעם היו מוכרים עבדים. זה היה משמעותי אם העבד הזה הוא צעיר או זקן. היו צובעים את השערות ומשנים לו את הגיל. זה היה נחשב גניבת דעת. ועוד יותר, גם אם הייתי אומר את הגיל שלו, אבל הייתי צובע את השערות, זה בעיה. כי אני חושב שהוא אדם כזה מיוחד, שהוא צעיר יותר. זה דבר שצריך להימנע ממנו, כן. על כל פנים, זה ברור שיש הבדל מהותי בין אדם לבין הבעל חיים. אדם כל כך הרבה צריך ללמוד איך הוא מצליח לנווט את החיים שלו פה בעולם. הוא עוסק בדילמות מוסריות ואחר כך בדילמות משפטיות. זה בסדר? זה לא בסדר? זה כן נכון? ככה צריך לעשות לגנב, אחרת צריך לעשות לגנב. זה דילמות. הוא אמור לשקול את זה בראש שלו, וגם ביחס עם עצמו, מתי אני מכבד, מתי אני לא מכבד. אצל הבעל חיים אין את כל הספקות האלה. הוא חי כמו שהוא בטבעיות. ככל שהאדם מתקרב יותר לאדם, אז כתוב יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. למה? כי הוא מרגיש, לא מסתדר לי, אז מה עושים במקרה כזה? זה לא צודק, אז מה? אז פה כן, פה לא. הוא חי עם המון המון לבטים. וככל שהאדם יותר קרוב אני אקרא לו לחתול השפטות, כאילו שחי טבעי ואין לו שום, אז אין לו שום דילמת, אין לו שום דבר. ככל שהאדם מרגיש קשה עם עצמו, אז הוא יודע שהוא בעלייה. כשהוא מרגיש משוחרר, הוא יודע שהוא בירידה, מבחינה רוחנית. אז זה שתמיד אנחנו מדברים, הנפש האלוקית ונפש הבעמית. האדם זה הנפש הבעמית, האלוקית. וכל השאר זה הבעמית. ואדם צריך תמיד להשתדל לראות, להסתכל איפה הוא נמצא, להקשיב לדופק של עצמו, לאן אני יותר סמוך, לאן אני יותר קרוב. האם אני חי באיזשהו דילמה? האם יש משהו שמפריע לי? האם אני חושב פעמיים על מה שאני עושה? או שככה, ככה, ככה, אותו דבר. אני מחליט, אני חורץ באבל פי, בשבט לשוני, בלי שום בעיה. ומעלת האדם היא, זה שאת הסבל, הוא מחליף, הוא ממיר סבל, זה תמיד הרבי היה חוזר, תמיד הוא היה חוזר. מישהו שאמר לרבי, היה כתב לו אפילו בדבר מלכות של השבוע, ראיתי את זה, מי שכתב לרבי שיש לו צרות, אז הרבי כותב לו, כן, אם אתה תתבונן בשפלות של האדם ותיכנס לתוך הדילמות האלה שאנחנו, על דרך מה שאנחנו דיברנו היום, אז זה עצמו יביא אותך לצער, והצער הזה יגרום שלא יהיה לך צער אחר. כי זה ברור שהאדם יש לו איזושהי ספיגה מסוימת כאן בעולם שבורא עולם קבע שהוא צריך לקבל, ואין אדם איך אומרים, אין אדם שאין לו את החבילה שלו, ורק נדמה לנו שזה לא ככה. ותמיד שהיו כותבים לרב, אומרים לרב, כן, אני סובל, סובל. לא אומר, זה עד שאתה לא יודע מה שקורה אצל השני. כשאתה לומד מה שקורה אצל השני, אז אתה אומר, טוב לי במה שלי, ואני לא הייתי רוצה לקבל את מה שלו. אבל האדם יש לו כן את האפשרות לבחור, כמו שאומרים, אתה עבד? אתה יכול לבחור איזה עבד להיות. להיות עבד כזה או עבד כזה. ותמיד בחסידות נותנים לזה את הדוגמה משבט לוי. שבט לוי במצרים במשך כל השנים לא עבד את עבודת הפרך בחומר ובלבנים, אבל גם הם לא ישנו בלילה. הזוהר אומר שגם הם עסקו בלימוד התורה, וזה היה תחליף במקום העבודה הזאת. האדם הוא בעל הבית להחליט איפה העמל שלו יהיה. אם הוא עוסק באיזה שהם דברים מוסריים, ובגלל זה כואב לו, והוא חי כאב של אנשים אחרים, השם יעזור שלא יהיה לו כאב שלו, זאת אומרת כאב אצלו. כאשר האדם משחרר את עצמו, אומר, עזוב אותי מזה, מה אני חייב לעזור לאלה ואלה, ואני עוזר להם, אז הם שופכים עליי קיטון, וכשאני עושה איזושהי טובה, אנשים לא יודעים להעריך את מה שאני עושה, והוא מתחיל לקטר, טוב, 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 שב בבית, אז אתה לא רוצה לעשות. לא יעשה, ואז פתאום מתחיל פה ומתחיל שם, מתחיל כאבי גוף וכאבו, לא יודע. כי יש עמל מסוים שהאדם צריך לשלם פה לעולם. עצם זה שאתה פה, אדם לעמל יולד. אי אפשר לברוח מזה. עמל חלילה, או עמל גוף, או עמל נפש, או עמל פרנסה, או עמל ילדים. אין אדם בלי עמל. עמל כאב. אבל אתה יכול לבחור, אם אתה
תיקח עמל, תיקח על עצמך עמל שלך, ואתה עייף ואתה סוחב, בשביל מה אתה עושה את כל זה? אתה עושה למישהו אחר, אתה עוזר לזה, זה ביקש ממך טובה, ואתה מזיע על זה. כן, זה צער, אבל הצער הזה זה במקום צער אחר, זה צער מבוקר. והרבי כותב את זה במכתב, שהאדם יכול להחליט מה יהיה העמל שלו. כאשר אתה לוקח על עצמך מסע, אז מורידים לך מסע לא מצופה. אז אתה אומר, אולי זה עדיף כבר, אני לוקח את המסע הזה, אז אני יכול לנווט את עצמי, אני בוחר לעצמי מה לקחת, מה להוריד, אני יכול לשלוט בזה, מה שאין כן כאשר פתאום נופל על האדם איזשהו דבר שהוא לא טיפה מראש. אז האמת שאנחנו מאחלים לכל עם ישראל, ולנו בתוכם, שיהיה רק טוב. יהיה רק טוב, אבל לא זה נראה בעיניים גם כן, לא טוב כזה מפוקפק. כמו שהרבי תמיד אומר, אבל עד שזה יתגלה, אנחנו יכולים לשלוט בזה. זאת אומרת, אנחנו יכולים להיות קצת יותר טובים, קצת יותר לשתוק בשעת מריבה, קצת להיות יותר מסייעים לזולת, קצת מבט יותר חיובי, קצת... וזה העמל הזה שאנחנו לוקחים, משחרר עמלים אחרים. וזה דבר ש... כדאי לה. יש אדם שמתחתן פעם ראשונה והוא קשה לו וזה מתגרש. התחתן פעם שנייה, מתגרש. אחרי שלוש פעמים שהוא התחתן, אז הוא אומר, תשמע, הראשונה הייתה יותר טוב מהרביעית. זה גם כן מילים מעוטלות, אבל אפשר לנסות עם מחשבה להוריד אותם למעשה. התחילת העבודה זה מה שאתה לא רוצה תעשה, ומה שאתה רוצה אל תעשה. זה עמל. זה עמל. זה יכול להתחיל אפילו בדברים פשוטים. אפילו באכילה ושתייה זה יכול להתחיל. זאת אומרת, יש דברים שהם בריאים, ויש דברים שהם לא בריאים. יש דברים, אבל דווקא השם עשה ככה שהדברים הבריאים הם לא כל כך טעימים, והדברים הלא בריאים הם יותר טעימים. וזה עמל. אדם שיושב ככה ליד, אני לא משנה, כל אחד לפי עניינו, צריך את זה, זה. אז מה אתה רוצה שאני אוכל רק תרד? מה אתה רוצה שאני אהיה? זה גם עמל. כי זה עמל, בהחלט זה עמל. כי זה עמל נפשי, זה גם עמל גופני. אבל אתה בוחר את זה, אז נכון שבסופו של דבר זה מוביל לך בריאות בסופו של דבר. אתה לא יכול לברוח מזה שזה עמל, זה התקפיה. בלשון של החסידים, זה האדם כופה את יצרו. כל מה שנעים, כל מה ש... טעים, כל מה שמתוק, אז הרמב״ם כותב על זה, זה כמו כלב וכמו זה ביטויים כאלה, כמו בהמה. אז כשאדם רוצה להיות קצת יותר אדם, זה יודע לעשות לעצמו את המחסום, יודע לעצמו, יש לו עמוד שדרה, זה אדם עם אופי, זה עמל. זה עמל קל, זאת אומרת, מה זה קל? זה לא קל מבחינה מעשית, אבל זה קל מבחינה רעיונית. אדם מבין את זה, שזה תועל לתועלתו. אחר כך מעבר לזה, זה עמל הדיבור. הכל זה סביב הפה, זה העמל הדיבור, זה מה להגיד ומה לא להגיד ואיך להגיד, וזה תורה בפני עצמה. וכאשר האדם משנה את ההרגלים שלו האלה, אם הוא יודע למשל שהוא מאוד כעסן, אז הוא יודע שכשהוא נכנס לכעס, הוא לא מדבר, זה הצעה שהוא פשוט לא מדבר. עכשיו, 30 דקות הוא לא מדבר. כי הוא כועס, כולם רואים שהוא כועס, עכשיו הוא לא מדבר. זה קשה. הוא עושה את זה פעם, עושה את זה פעמיים, עושה את זה פעמיים. ככל שזה זה, זה יותר קל. אבל ברעיון זה עמל. ברגע שהוא לוקח את העמל הזה, לעומת זאת האדם שמתפרץ פה, מתפרץ שם. אין, אם הוא יעקב אחרי עצמו, אדם עם מודעות, הוא יראה שהוא עשה מה שבא לו ומה שנעים לו ומה שזה, וחיכה לו בסיבוב. פתאום תפס אותו איזשהו שוטר ושלא במקום מצבן אותו ושם לו רפור. לא יודע. ופתאום שם, פתאום... אדם, כתוב ככה בגמרא, אדם שעברו עליו 30 יום ולא חלם חלום רע, הוא קיבל את עולמו בחייו. זאת אומרת, לא יכול להיות. הגמרא אומרת, לא יכול להיות מצב שהכל בסדר. אתה צריך לדאוג אם הכל בסדר. אני דיברתי על זה שבוע שעבר על רבי עקיבא, שהוא אומר, אני ראיתי אצל הרב שלי הכל בסדר, כבר התחלתי לדאוג לו. ועכשיו אני רואה שקצת לא מרגיש טוב, אז זה בסדר. אז האמת שכל אדם זה ככה. אז אנחנו יכולים לבחור מה אנחנו לוקחים על עצמנו, אנחנו נוריד, איך אומרים, מהמטען, נוריד, ויראו את זה בפועל ממש. אדם שינסה יראה בפועל ממש. לקחתי על עצמי דבר מסוים, חיזוק מסוים, בדבר מסוים, דבר חיובי, עוד...
עוד איזשהו דבר של תיקון המידות ואיזה מצווה או איזה, לקחתי את זה, ירד לי משהו אחר. וזה, רואים את זה בפועל. על כל פנים בנפש, האדם מרגיש משוחרר יותר, האדם מרגיש קל יותר. המון המון עמל פנימי שרבץ עליו, נלקח ממנו. לכן הרבה אנשים שואלים, למה במדינות כמו שוודיה או אלה שהילדים גודלים כל כך טוב, למה יש שם אחוזים כל כך גבוהים של ילדים שלא לא זה ובעיות נפש? למה? למה? מפני שאין להם עמל, אין להם עמל. מה שהוא רוצה הוא מקבל, מה שיש, הכל מה שהוא צריך יש לו. אדם שאין לו עמל, אז הוא חייב לקבל אותו באיזשהו מקום. יש לו מין עמל פנימי כזה שהורס אותו. האדם חייב לעבוד כדי לא לספוג מכות מהשטח. ככה זה. זה צורת הבריאה של הקדוש ברוך הוא. אי אפשר לברוח מזה. אי אפשר שכל חייו יהיו רק... לכן תראה גם אדם שנראה לך שהכל טוב אצלו, ויש לו, ויש לו, ויש לו, ויש לו, דבר איתו. כן, אבל איפה הוא? ואתה רואה, בן אדם החול. יש לו, יש לו, יש לו, יש לו, והוא החול. למה לזה, ולמה פה, ולמה שם? פתאום, 20 דקות אתה מדבר איתו, אתה רואה את האדם הכי מסכן שיש בעולם. ככה מתאים את עצמו. הוא רגיש את עצמו המסכן הכי גדול. וככה כולם מרגישים את עצמו. כולם, חוץ מאלה שכבר יצאו מהרולטה הזאת, מרגישים את עצמם המסכנים הכי גדולים. למה זה ככה? בגלל שמעמל אי אפשר לברוח, אבל אפשר לנווט אותו. זה היסוד. לנווט את העמל אנחנו יכולים. שהשם יעזור, שנבחר להיות עבדים במקום הנכון.